אנחנו, יש ככה, הסדרה שלנו ככה גאולתם של ישראל. אנחנו עוסקים בענייני גאולה. וכל פעם הבאנו נושאים, בעיקר דברים שנלמדים מספר שמות. כי ספר שמות, למה לקחו ספר שמות? ספר שמות זה הגאולה הראשונה. וגאולה ראשונה, יש הרבה דברים שמגאולה ראשונה לגאולה האחרונה אנחנו הולכים ולומדים מהם. ולמדנו הרבה יסודות שעזרו לנו. ובעזרת השם עוד נמשיך בזה כסדר. למדנו, הגענו מבחינת הספר, ספר שמות, עד תחילת וערה. ועוד נמשיך כסדר. אלא מה? שפרצתי קצת את הסדר, כי אי אפשר בחודש יער לא לדבר על יום עצמאות, אי אפשר לדבר על יום ירושלים. אז הדברים גם שייכים לספר שמות, כי בספר שמות, בסיק, כן? שנגיע בעזרת השם פעם, עוד נגיע גם, כשנמשיך כסדר, נגיע פרשת בשלח. ופרשת בשלח, כשבני ישראל יוצאים ממצרים, הם שרים שירת הים. בתוך שירת הים, הם אומרים, כלומר זה מדהים, הם בסך הכל עוד איפה הם? רק עברו את הים. הם אומרים, מקדש השם כוננו ידיך. כן, השאיפה, תמיד הרב צבי יהודה היה אומר כזה, ממצרים לירושלים. נערכים ניסן לירושלים. לא, לא משהו בהם, זה לא תחנות, לא משהו חלופי. ממצרים לירושלים. זה המשימה, זה הכיוון, זה הדרך, זה השאיפה השלמה, זה הגאולה השלמה. בניין בית המקדש. מקדש השם כוננו ידיך. נכון? הם אומרים, מקדש השם כוננו ידיך. ויש שם פסוק, נחית בחסדך עמזו גאלת, נהלת בעוזך אל נווה קודשך. שוב, מה זה נווה קודשך? ירושלים. כן? אתה רואה שזה זה, זה משהו עתידי, זה משהו נבואה עתידית כזו. איפה הם? איפה הם ראו? כמה זמן לקח את שנבנה בית המקדש? אתם יודעים כמה זמן לקח? 480 שנה. 480 שנה לקח ממציאת מצרים עד שנבנה בית המקדש. ככתוב במלכים א' פרק ה'. וואו, איך אני יודע את זה? התחלתי ללמוד עם הבן שלי תנ"ך קצת. אני כל כך חלש בזה. אמרתי לו, בוא נשב נלמד. הוא גם רצה. עכשיו אני קצת יודע. השבוע קראנו את הפרק הזה. מלכים א'. אז 480 שנה זה לקח. אבל בני ישראל אומרים, איפה אנחנו הולכים? מדעת השם כאן אני ידיך. נעל תבוא זכאי נווה קודשך. כן? השאיפה הזאת, אז אני אומר, אז אמנם השיעור לא כסדר, אבל ודאי הוא ענייני הגאולה שלוקחים מיציאת מצרים, הם קשורים לגאולתנו. עכשיו, משהו שקשור ליום ירושלים, כי חגגנו את יום העצמאות, אני אומר, זה נכון לכל שנה, זה נכון לתמיד, זה נכון לבירור תמידי, אבל בחודש יער עוסקים בזה במיוחד. ואנחנו שבוע הבא ביום ראשון יום ירושלים. ביום הזה, אנחנו עכשיו שנת 49, שנה הבאה זה בכלל חגיגה גדולה, שנת ה-50 לשחרור ירושלים. הנס הגדול הזה, שקרה במלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים, כל המלחמה, לא רק, כמו שהרב צבי יהודה אומר גם על מלחמת העצמאות, הוא אומר, היו כל כך הרבה ניסים, השם יראה לנו, לפני כל האירועים, הכרזת האומות, יש הרבה ניסים שצריך כל יום עליהם להגיד נס ולחגוג. אנחנו חוגגים את יום העצמאות. גם הניסים של מלחמת ששת הימים, לא יודע, עוד לא מקלים את זה מספיק, לא מדברים על זה מספיק. זה היה אחד הניסים הגדולים מדהימים שקרו לעם ישראל בדור האחרון. ישועה עצומה. לא יודע מה יותר, תשח או זה, אבל ישועה גדולה מאוד, שוודאי צריך לקבוע הלל על כל יום. והוציא חוברת מאוד יפה, דוקטור חגי בן ארצי, הוציא חוברת, איך נקרא? לא מכירים? איך? חוברת, המחורים המפרסם כבר מפורסם, ושנה, שנתיים כבר, והוא מסביר שם כל יום את הנס שקרה. זה משהו, יוצא מן הכלל, חייבים לדעת את זה. כן? כי מה, אנחנו חוגגים את היום השני למלחמה, כלומר, מלחמת ששת הימים פרצה ביום שני בשבוע, כ"ו באייר. כמובן, היום אנחנו כ"ב, מתקרבים. כ"ו באייר. וביום רביעי, כ"ח, כבשו, שחררו ירושלים. כן? אבל מה הניסים שהיו? הנס הראשון, פעם מבוגרים אולי מסתכלים במים, זה ברור להם, אבל הצעירים לא יודעים את זה. כן? אני הייתי רק בן 8. אז, אבל אני זוכר את היום הזה, אני זוכר את הלכתי לבית ספר. תראו לכם, עד גיל 8 אף פעם לא שמעתי אזעקה. כמו לא אזעקה, אולי ביום הזיכרון. לא יודע מה זה אזעקה, מה עושים באזעקה? אני הולך לבית ספר, פתאום אזעקה. זה פתאום התחיל משהו. על הרד, התחבטתי מתחת איזה בניין, והמשכתי ללכת לבית ספר. הלכתי לבית ספר, אמרו, מראה, זה שמו לנו שם, היה איזה מקלט, שמו שקי חול, היה מבנה קצת כזה, מבנה מביטון, וישבנו שם. ואז באו וסיפרו, התחילו לספר את הניסים והנפלאות. מה שקרה, שמדינת ישראל, בסייעתא דשמיא עצומה, מתוך אחדות, היה פעם ראשונה ממשלת אחדות בישראל, והתאחדו כולם, והחליטו, יש פה סכנה גדולה, כי צבאות ערב לא יכול לסבול, 19 שנה כבר המדינה הזאת קמה, הם כבר היו בטוחים שאנחנו מחסלים אותנו, לא מצליחים. החליטו עכשיו על תוכנית חיסול, הם היו רבים ביניהם, מצרים וסוריה היו בריב מאוד חזק, פתאום נפגשו, חתמו הסכם שלום, מלחה על ישראל. זה היה דבר פלא במזרח התיכון. ירדן אומר, מה, הוא מתלבט, יצטרף או לא? אומרים לו, חבובי, אנחנו הולכים, קבלים את כל ארץ ישראל, אתה לא תקבל כלום, אתה לא בא. אתה בא או לא בא? הוא מתלבט עוד. ומדינת ישראל מתחננת, תבינו, שרשרת הניסים, שולחת לחוסיין, אנחנו מבקשים, אל תצטרף למלחמה. אל תצטרף, מבקשים, אל תצטרף. כלומר, פחדו מההצטרפות הזאת, איך נעמוד מול כל הצבאות האלה? לא, לא, לא הכינו בכלל צבא, לא היה, יש תמיד תוכנית מגירה בצבא, כן? לא היה שום תוכנית למלחמה על ירדן. לא היה, לא היה. הצנחנים, כן? מה פתאום, פתאום צנחנים באים, צנחנים הם צונחים, הצנחנים האלה שכבשו את שחררות ירושלים, הם היו מיועדים בתוכנית המלחמה שלהם להילחם במצרים. לעשות שם איזה משהו, לצנוח מעבר לקווי האויב ולעשות איזה, איזה. זה היה התוכנית. פתאום ראו ככה מתחמם הגבול וזה, אמרו, נעלו אתכם לירושלים. אתם יודעים מה הם אמרו? איי, 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 פספסנו את המלחמה. מי ילחם? אין מצב שירדן ילחמים. זה מה שהיה. הם ישבו פה, תקראו בסבא של מוטה גור, שהיה מפקד הצנחנים. הוא כן ידע. האיש הזה היה אדם בעל ערך, אדם שזה, והוא תכנן מגיל צעיר, הוא חלם שהוא יהיה מפקד שחרור ירושלים. הוא ממש חיכה לזה. ולכן כאשר הכוחות עומדים להסתער, היה שכל הכוחות שחררו את כל הערים סביב ירושלים, והגיעו, עשו ממש, הקיפו את הירדן עם כל הצדדים, עם כל הערים, עומדים, יושבים על כל הערים מסביב, ועומדים להיכנס לעיר העתיקה. מתחילים לרדת, הוא אומר להם, רגע, רגע, עצרו. הוא עולה למעלה מות הגור, ונותן שיחה, כמו בערך מה שאני עכשיו הולך ללמד אתכם. הוא נותן שיחה, שיעור באמונה לכל החיילים, המות הגור הזה. תשמעו בהקלטות, זה משהו מדהים. הוא מבין מה הולך להיות פה עכשיו. כן, היום אם היה עושה את זה, אז היו עושים לו כמו, אני לא יודע מה שונה מות הגור ממה שכתב אופר וינטר, אותו דבר. כן, היום, מות הגור אומר, אין מפקדי הכוחות. אנחנו עומדים עכשיו להיכנס לעיר העתיקה. העיר העתיקה שכל הדורות חלמו עליה ושואפו עליה, אנחנו נהיה הראשונים שניכנס אליה. מסדר סיום בהר הבית, נוע נוע סוף, משהו כזה. מה זה, לא הפיח רוח בעם, הוא אומר עכשיו פה קורה משהו היסטורי גדול, הוא מבין את זה. כל פנים, ואני מספר לכם קצת, לפני שאני פה מתחיל בכלל את הזה, תבין מה קרה פה, על מה אנחנו מדברים, איזה ניסים, כן. הרב ציודה היה עונה על זה. כן, שואלים פה, אבל הר הבית לא בידינו, כן? תמיד שואלים, נו, הוא צעק, הוא הכריז ברמקול הר הבית בידינו. הרב ציודה היה עונה על זה, שכיוון שממשלת ישראל יש בידה לקבוע מי ייכנס להר הבית ומי לא, היא יכולה למנוע ולסגור את השערים בעת שהיא מחליטה, או להגביל את הנכנסים, זה נקרא שזה בידינו. זה שאנחנו לא שם, כי אסור לנו להיכנס לשם. אבל זה לא נקרא שאין לנו שלטון על הר הבית. לכן, זה בעריכות, אבל בקצרה זה אפשר לזה, כן נקרא שלטון. זה עוד שלב, אבל אנחנו כל פנים, אז הרב צבי יהודה, אני אומר, אז שרשר את הניסים הזאת, אבל צריך להגיד לך, מה היה בשלוש שעות הראשונות? אז מדינת ישראל הבינו, התאחדו הממשלה, והחליטו, אנחנו לא נחכה שהם יתקיפו אותנו, המצב מסוכן. סייעתא דשמיא עצומה, החליטו לתקוף את כל שדות התעופה של מדינות ערב. אני כשהייתי ילד קטן, ראיתי סרט יפה, שלוש שעות ביוני. השלוש שעות ביום, זה היה 5 ביוני, לא? 5 ביוני בלעז, המלחמה פרצה. 3 שעות ביוני, תקפו את כל שדות התעופה של צבאות ערב, עיראק, סוריה, ירדן, עיראק אפילו הגיעו. סוריה, לא יודע אם לבנון מה, אם היה להם משהו, השמידו 440 מטוסים. בערך סביבות, או בסך הכל של המלחמה. אבל היה לקרקע, הם עוד לא הספיקו בכלל לחלום על זה, תקפנו והשמדנו אותם. זה נתן לנו כבר עמדת מפתח חזקה למשך המלחמה, ואחר כך המטוסים היו חופשי, היו מפציצים, מפציצים את תורי הטנקים של הסור, של הסורים, של המצרים, ועזרו במלחמה, מאוד מאוד. אפילו פעם היה אחד מימי ירושלים, עושים חוגגים, ישב מרכז הרב, אז הרב עובדיה יוסף זצ"ל, היה הרב הראשי לישראל, אז הוא בא ליום השמחה הזאת במרכז הרב, אז הוא אמר, שמענו, פתחנו את החדשות, שמענו את הניסים שהשם עשה לנו, ואמרנו על זה, אמר הכתוב, ותשלך אמת ארצה. אמת, גימטריה, 441 מטוסים שהפלנו להם. בערך המספר הזה. אז זה, צריך להודות להשם, קודם כל, בכלל, איזה נס, מה שהיה כאן, אנשים, היה בדיחות, היה בדיחות. כל תקופה, מה הבדיחות שהיה 6 ימים? היה משהו כזה מזעזע, כאילו הכינו פה בתי קברות להמוני אנשים, מה? להמוניים, שיאמרו מי יודע כמה ימותו, חס וחלילה, וצריך להכין, זה מה שהיה ההכנה, מי חלם את כל המציאות הזאת? אז איפה ניסה? זה היום הראשון, זה הנס, הוא כותב שם קודם כל שישמענו את זה. יום השני מביא את הנס, יום שלישי שחרור ירושלים. אחר כך, עיקר המלחמה התרכזה עם אלה מול ירדן ומצרים, הגענו עד תעלת סואץ. כל אי סיני, כמה שנו ככה, בזה, המצרים פשוט ברחו, זרקו את הנעליים וברחו. והסורים היה שם שזה היה מקום, היה מאוד מסוכן, והסורים היו כל הזמן מציקים לכל יישובי הכנרת שם וכל זה, ועוד לא היה פקודה ברורה לכבוש את זה. ואז, בימים האחרונים, כאילו 56 למלחמה, היה קרב המרכזי על הרמה. אתם יודעים מה זה לעלות את הרמה? תלכו שם, תראו את הקרבות, תראו מה זה שיושבים מעליך, הכי מחופרים וזה, לך תעלה למעלה. איזה קרבות קשים היו שם, וקרבות אמיצים היו שם. בשורות נפש שמסרו חיילינו וכבשו את הרמה. זה היה, זהו, מאז יש לנו שקט ברמת הגולן. זה נס של הימים, הוא כל יום מתאר שם, חיי בן ארצי בחוברת היפה הזאת, הששת הימים, איזה נס ולדעת מה לא זה. טוב, זה תיאור אחד, ככה מהלב. אבל יש פה גם, אחד הדברים שלפעמים שוכחים, כל הדברים האלה זה בירור של קודש. למה אנחנו פה יושבים? אנחנו לא רק עושים פה סיפור היסטורי. אנחנו רואים את ניסי השם, ולהבין את המהלך האלוקי שמתחולל כאן בשלבי הגאולה. וזה הרב ציודה אמר, בכפחת יער עלינו מדרגה. עלייה בקודש בתהליך הגאולה. וזה אנחנו צריכים להבין. לצערנו, עם ישראל לא כך נמצא בזה, ולא כך חוגג את יום ירושלים כמו יום העצמאות. אבל אנחנו, אנשי האמונה, צריכים לדעת שהיום הזה קבע וביסס וחיזק את יום העצמאות. והשמחה היא לכן היא גדולה מאוד. אז הנה, אהב ציוד המקור אחד, מעלים בקודש, אתם רואים? ההגדרה של יום ירושלים מעלים בקודש. מאי באייר, עלינו בקודש לכפחת אייר. מתוך ההנחיה האלוקית, הנה, על הפסוק הזה הוא הולך, נחית בחסדך, עם זו גאלת, זה יום העצמאות. עם זו, סתם, עם לא מאמין, זו, זה כזה משהו, עם זו, כזה, של בניין היישוב והקמת המדינה, הגענו למדרגה יותר עליונה, של נעלת בעוזך אל נווה קודשך. ירושלים הוא מקום המקדש, מעלים בקודש, צריך לזכור עובדה זו כהווייתה. המדהים הוא, אני לא יודע אם זה מדהים, אבל שוב, מי שלומד תורה, מי שזה, אז הוא יודע שיש כאלה שתווים. הרב קוק, כן, שעוד לא, הוא לא היה ביום עצמות, זה היה ביום ירושלים. אבל הוא טבע את הדרך, הוא קבע את הכיוון. הוא ידע שהגאולה תהיה ככה, קודם כל, בצורת החול שלה, ואחר כך תלבש לבוש של קודש. הוא ידע, זה היה ברור שככה יהיה. ולכן, אנחנו רואים בדברים של הרב, הוא גם כן מציב את, כאילו את התוכנית הזאת. והוא בונה, אם אפשר להגיד, יום עצמאות יום ירושלים, זה ציון, ציון וירושלים. ציון זה, 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 זה ההתעוררות כאילו החילונית יותר, וירושלים זה הקודש. והרב כתב את זה עוד לפני כל התהליכים האלה, כן? הרב רואה את התהליך. בואו נלמד, הנה קצת בשתיים ושלוש, דברים של הרב קוק שכתב על איך תהיה התוכנית הזאת. אומר הרב קוק, מקור שתיים, זה מאמר ארוך, אני פה הבאתי ממש תמצית של הדברים של הרב. ציון וירושלים אין זו אצל זו מאז מראשית תולדתנו, כלומר, אין זו אצל זו. מאז ראשית תולדתנו, התלבט שם ציון אצל ההבטאה של מלכותנו, כוחנו העולמי, שהוא אינו גם ודאי קודש מצד עצמו, אבל הוא משמש את כל המטרות הקדושות של עמנו, שהוא הווה ויהיה לעד ממלכת כהנים וגוי קדוש העולם כולו. זה הצד היותר של המלכות, כן? מה הוא קם ב-ABR? שלטון על ארץ ישראל, מלכות, ממשלה. אמנם ירושלים, אומר הרב, מבטאת בהבלטה את המטרה של קדושתנו מצד עצמה בתור המגמה היותר גבוהה באידיאליותה של הוויותן הישראלית, בעד עצמנו, בעד הנשות כולה. המקום של בית המקדש, בית תפילה עתיד לכל העמים, המקום שבו ישבו הסנדרין הגדולה, אשר ממנה יצא תורה ותצא תורה לכל ישראל, זה מציין השם ירושלים. ירושלים זה הקודש. קודש, הסנדרין, זה עוד שלב. כל הגאולה שלנו צריך לדעת את זה. זה אחד הטעויות שטועים העולם וגם בתוכנו. חושבים שאנחנו באים ואנחנו רוצים גאולה, כאילו אנחנו רוצים כנגד העמים. הם חושבים כאן שאנחנו כאילו מדכים את הפלסטינים, כאילו לוקחים להם. זה הכל טעות. אנחנו צריכים להיות כאן בצורה הכי שלמה, בארץ ישראל השלמה, בהר הבית, במגדל, וזה יביא את הטוב לעולם כולו. הקדוש, הנביא אומר, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. לא מצד שהם יבואו פה ויעשו פה מסגדים. לא זה הכוונה, כן? אלא יקרא לכל העמים, הם יבואו, יעשו, יעבדו את... היה בימי שלמה המלך, היו מביאים קורבנות, גוי יכול להביא קורבן, יש קורבן שגוי יכול להביא, קורבן עולה יכול להביא. בקודש, לשם השם, לא לשם עבודה זו. זה כן. אתה רוצה להיות שותף, אתה רוצה להיות שייך לעבודה הזאת, כשאתה מבין שעם ישראל זה העם הנבחר, ודרכו אתה מתקרב, בבקשה, תבוא, אין לנו שום בעיה. לימדתי את זה, אני לפעמים, אתם יודעים, אני בא מכיתה א', לימדתי את זה השבוע את הילדים בכיתה א', כי יוסף מקבל, יוסף בא לבית פוטיפר, אנחנו בסוף פרשת וישב. וישם את יוסף ויש מצליח, ויער אדוניו כי השם איתו, אז פוטיפר רואה וואו, הוא רואה שמישהו פה הביא לו פה ברכה. וגם, מה זה ויער אדוניו כי השם איתו? כל דבר היה אומר, בעזרת השם, ברוך השם, אני אעשה, זה, מתפלל שיצליח למצוא חן בעיני אדונו. אז הוא הפקיד אותו על ביתו. אז הוא שם אותו אחרי על כל הבית. כתוב, ויהי, מאז הפקיד אותו על ביתו, ויהי ברכת השם, עוד יותר, התברך כל ביתו של פוטיפר. אז לימדתי את הילדים את הדבר הזה, אז דיברנו על זה, כיוון שפוטיפר כאילו מכיר, כן? הוא מכבד את יוסף, הוא מכיר אותו, יודע שהברכה בגללו, אז באה לו עוד ברכה. אז הילדים ממש כתבו את זה גם בתשובות שתתתי להם שיעור הבית, שהגויים כאילו מכבדים את עם ישראל הזה, אז באה להם ברכה. הם ידעו להגיד את הכיוון הזה, ממש הגענו לרמה אפילו גבוהה קצת, ילדים בכיתה א', לומדים ברמה, בהבנה, הגאולה, אני כל שנה בכיתה א' רואה שהגאולה מתקרבת. או יספרו לכם מה תקשורת, או תבוא לכיתה א' שלי, תראו איך שהגאולה מתקרבת. כל שנה הם יותר נבונים, יותר חכמים, אני מדבר איתם בהבנות שאני לא מאמין. תורה מתרבה בעם ישראל, בארץ ישראל, אז יש יותר דעת בתינוקות של בית רבן האלה. מה? ברכה, כן? ברור, כן, זה, כן, כן. אני ממשיך, מקור 2 שורה 10. העולם הכשר הישראלי כולו הוא מעולם עמוק מאוד מקושר עם המטרות הקדושות. כן? עם ישראל, כאילו מצד הפנימיות שלו, הוא קשור למטרות הקדושות, הוא אלוקי ברעיוניו, קדוש בעוצם אמונתו. אמונתנו ביטאה ביחוליה העמוקים, בתפילותיה הקדושות, לשיבת השכינה לציון, תחזב שלך לציון, דווקא על ידי בניין ירושלים, על ידי קדושת בית המקדש, על ידי התרומות שקדושה אלוקית עלינו ועל ידי העולם כולו. אז כאילו תמיד ציון וירושלים, זה בא ביחד. כי ידעו שנקבל את הדברים המרוממים של ציון דרך ירושלים. זה לא היה מנותק אף פעם. ובעומק ידעו את זה. ולכן, יש לי אחד הסיפורים שאני אספר גם בכיתה א', סיפור שטוב גם לנו. הייתי איזה סיפור ככה, סיפור בספר ילדים, על בן צור. בן צור היה הנהג של מות הגור. והוא מספר את הזו, איך הם באו שם, נכנסו. אחרי שהוא נתן את הקריאה הזאת, הטנקים כבר התחילו לרדת שם, הם היו בהר הצופים, הם התחילו לדרך שער עריות, באו להיכנס, ובן צור אומר, מוטה אומר לבן צור, בן צור, עכשיו אנחנו עושים פה בלהשיג. כאילו, תתחיל להשיג את כולם, אני רוצה להיות קדימה. והם נוזם, הוא עוקף את כל הטנקים, נכנס לראש השערה, ואז הוא אומר, הוא מתאר, ככה מתאר, היה שם השער, ככה מת ליפול קצת. אז הוא אומר, אני יודע מה, אולי שמו שם איזה... הוא כאילו חושב לרגע, אולי איזה מוקש, איזה משהו, נפתח את השער, יתפול איזה פצצה, לא יודע. ומוטו אומר לו, בן צור, סע! מעיף את השער, נכנס. אחר כך הוא רואה איזה אופנוע, שוכב על הרצפה שם בדרך. הוא אומר, לא יודע, אולי ממוקש, אולי משהו, אולי זה... כבר, בן צור, סע! ככה, אומר, אחר כך עוד משהו נתקע, אומר, אני כבר לא שואל, נוסע, דורס. למה אני מספר? אז אחר כך הם הגיעו לכותל, והוא מספר שם שהתחילו לי דמעות בעיניים שם. הוא מתבייש ככה, נסה להסתיר, הוא מסתכל ימין השמאל, הוא רואה כולם בוכים. הוא כותב שם דברים, הוא לא כאדם דתי כאילו, אבל הוא כותב שם, הוא על הכותל, על המפגש הזה עם הכותל, שהוא כאילו אומר, עמד כאן ואומר לנו, חיכיתי לכם, ידעתי שתחזרו אליי. דברים מאוד מיוחדים של אדם, כן. יש גם יש את הקלטת של היה איזה כתב צבאי שרץ עם הלוחמים, והוא משדר את זה. זה אני בדרך כלל משדר לילדים. הוא הקליט, הוא רץ שם בסכנה, בתוך כל הזה, ומקליט הרב גורן שתוקע שם בשופר, ומקליט את כל האירוע. אז הוא מדבר, הוא אומר, אינני, אתם לא מכירים את ההקלטות האלה, צריכים לשמוע את זה. אינני אדם דתי, מעולם לא הייתי, אבל אני נוגע באבני הכותל. כולם מתרגל, הוא מבין שזה משהו. אז זה מה שאתה רוצה אותו פה, הרב קוק אומר, שעם ישראל הוא אלוקי ברעיוניו, קדוש בעוצם אמונתו. אז שהוא עומד מול הקודש הזה, אתה עובר איזה טהרה, אתה עובר איזה... כל עם ישראל, בכללותו, עבר איזה טהרה, איזה רוממות בימים האלה, בקריאה הזאת, הר הבית בידינו. אין מי שלא הצטמרר. אין מי שלא עבר לו משהו בזה. הרב עוד כותב, אתם יודעים, כמה שנים לפני שחרור ירושלים, אי אפשר לתאר, 50-60 שנה. תראו, מקור 3. זה במקום אחר. ובדבר תנועת התחייה הלאומית שלנו, הנה עד עכשיו נתגלה רק צד החול שלה. אז זה אני אומר, אב כתב את זה אז, אנחנו אומרים את זה עד יום ירושלים, זה מה שהיה. יותר התבלט הצד של החול. גם כן, דבר חביב ונכבד מאוד. כלומר, אני זה חשוב גם להדגיש את זה, כי יש אנשים שחושבים, כאילו אנחנו שמכירים במדינה, מכירים בזה, אז אנחנו כאילו מקבלים את כל החול בצורה יפה, וטוב לנו בזה, ואנחנו אומרים, זו גאולה שלמה, והכל טוב. זה לא. אנחנו מודים על החלק הזה לשם, אבל שאנחנו רוצים משהו הרבה יותר מזה. ממש לפני שבוע דיברתי מזה, קרוב משפחה חרדי, הוא אומר לי, תשמע, אתם נראים לי ככה מאוזנים, אתם לא כזה מתלהם. אני אומר, מה אתה חושב? שאנחנו חושבים שהכל פה טוב? ודאי שאנחנו שואפים בשאיפה כולם שואפים לאותו מקום. השאלה בדרך, מה התחנות שבדרך? אנשים שאין להם סבלנות לתחנות האלה, הם רוצים ישר את בניין בית המקדש. אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, הכל שלב ושלב. ויודעים שזה אלוקי וזה ככה תהליך חייב להיות. הנה, אז אומר, אז הרב אומר, תראו איך הוא אומר, הצד החול הזה, גם כדבר חביב ונכבד מאוד, ועתיד החול להיות בסיס לקודש, שעליו תיבנה כוח עמדת ישראל, זה רק בסיס. לא הגענו לסוף. אולם כדי להשלים את תנועת התחייה, זה הרב רואה, כשהוא רואה את כל את ההתעוררות החילונית לארץ ישראל, הוא אומר, צריך לתת לזה לב, נשמה. כדי להשלים את תנועת התחייה על אותה לירום העלתה, מוכרחים לנו לצור, כן, לצייר, לתת צורה לחומר, את צד הקודש שבתנועה, שראוי לציין אותה בשם ירושלים. אז הרב קורא למגמה הזאת של הקודש, ירושלים, זה ציון, ירושלים, ככה הרב רואה את זה, כן? במציאות זה מה שקרה, כמו המדינה, ואחר כך ירושלים, ולא בא שניהם ביחד. כנראה ככה צריך להיות. מאוד כאב פה לעם ישראל, שבתשח דווקא ירושלים לא, ולא הבינו את זה, איך, מה, עד שקיבלנו מדינה, הכל וזה, ירושלים כבושה בידי הירדנים. אבל היה דווקא כזה תהליך לבסס את החול, ועליו למנות את הקודש. ככה הקדוש ברוך הוא, אתה רואה שהקדוש ברוך הוא עשה את זה או לא? מה אתה חושב? זה סתם הכל מקרה? הוא אומר לכן לתנועת הקודש הזה צריך לקרוא ירושלים, כשם העיר אשר השם שמה. וכמו ששם ציון מציין את הרעיון החילוני של הפעולה המדינית, כך יציין שם ירושלים את הרעיון של המקדשות, את כל האידיאלים התיאורים העתידים לצאת ממנו לישראל ולאדם. כל הזמן הרב מדגיש שזה לישראל ולאדם, זה לכל העולם. אנחנו לא באים פה רק להציל את עצמנו. אנחנו שואפים לתיקון העולם כולו. וזה העולם לא יודע. מתחילים להגיד, כמו אנטישמים, כמו זה, כמו נ... מעולם עם ישראל לא בא לשלול משהו אחר. אלא מטרתו להביא תשועה לעולם כולו. לזה אנחנו שואפים. את הכל המחוץ שדי. וכולם יבואו ויקראו בשם השם. כמה כל הזמן מציין, ישראל ולאדם. ושני התנועות האלה ילכו, יחד ילכו במצב של ידידות ועזרה הדדית, ויהיו לנו יפעת חול, והדרת קודש גם יחד יוצאים וזוהרים מציון וירושלים. ואז הרב מקים כבר פעולות ועושה כל מיני תוכניות לשם הדבר הזה. מקור חמש, אומר הרב צבי יהודה, ואתה יגדלנה כוח השם, כ"ח תיאר, כן? וכ"ח תיאר, ובאותם מגדלים, לא יודע, בהם גדול כוח השם, הופיע כ"ח תיאר, של כל השם בכוח. הזכרנו כמה פעמים, יש מקום להזכיר, את פלאי הפלאים של ההנהגה האלוקית של ריבונו של עולם, המתגלה בתקופות אחרונות יותר ויותר, בגלוי! יש צריך להתבונן בסדרי התקופות השני בימים, בהופעה המיוחדת של כ"ח תיאר. יש אנשים שבכלל זה לא, זה לא נמצא אצלהם במסגרת ימי הקודש, זה בכלל לא קיים אצלהם הדבר הזה. ביום עצמות, כן, הם עושים חופש ועושים מנגל. זה הרמה של הזה. כן, ביום ראשון אפילו את זה, לא. זה יום קדוש בתהליכים שעם ישראל עבר ב-2000 שנה האחרונות. זה אחד הימים היותר מיוחדים יום ירושלים. סוף סוף, המגמה, אם מישהו היה מסופק עד יום העצמאות, מה התוכן של המדינה הזאת? בששת הימים השם קבע את החותמת ואמר זה קודש. תדעו לכם שזה קודש. הנה, גם ירושלים עכשיו איתכם. זה קבע את מגמת הקודש של התהליך. כן, בסדר, בסדר, כי אנחנו אנשי הקודש, כן, בסדר, אין מה לצפות. אבל אם אתה אומר זה נורמלי, זה נורמלי, זה תהליך. אנשים יותר מתחברים ויותר מתחברים ויותר מתחברים אל הקודש, אנחנו לא יודעים כמה. כי בתקשורת אומרים לנו את זה. אומרים לנו בהפוך. אבל כל שאתה רואה שיש התנגדות, אתה מבין שמשהו בפנים מתבשל כל הזמן. היינו, אני קראתי, איזה עיתון הזדמן לי, הוא מלפני יום העצמאות. עשו איזה עיתון כזה, רק בישראל, ככה הכותרת שלו, את הדברים הנפלאים שיש במדינת ישראל. בתורה, בחקלאות, באי-טק, כל הדברים, אנחנו ברמות של סי עולם. איזו התפתחות, שלא היה דבר כזה. מדינה צעירה וזה, הכל פה צומח בצורה הכי מיוחדת. אהבתי את העם. אבל תיעוד היה מזכיר שכ"ח תיאר זה לא סתם תאריך. כ"ח תיאר, תף רי סמך דלת, עלו הרב קוק והרב תיעוד לארץ ישראל. כ"ח תיאר הם עלו לארץ ישראל. פה מתחיל התהליך שמקבל עוד תוקף מיוחד, כ"ח תיאר תשכ"ז בשחרור ירושלים. אז היה מזכיר את זה כאן. באותו יום, שורה 5, מקור 5, כ"ח אייר, לפני כמה עשרות שנים, הופיע האור האלוקי החדש על ציון ועל ירושלים, על ישראל ועל ארץ ישראל. אותו יום כ"ח אייר, יום התגלות הופעתו של אבא זכר לברכה בארץ. באנו לארץ ישראל. כשהאור הזה הופיע בכ"ח אייר, נמשכה ההנהגה האלוקית מאז ועדנה. אין זה במקרה. אף שודה צועק את זה. אין מקריות בקדושה. אלא בהתאם לסדר ההנהגה האלוקית, מכאן ואילך הולך מיום זה, שיום לארץ ישראל הוא מתגלה מה זה כ"ח אייר. פלא הפלאים של ההנהגה האלוקית, ואתה יגדלנה כוח השם. הוא אמר את זה נדמה לי השיחה הזאת זה אולי 28 שנה למדינה, או 20, לא זוכר למה מדבר פה על הכוח. נדמה לי השיחה הייתה בשנת ה-28 במדינת ישראל, אני חושב. יגדלנה כוח השם. כוח השם הולך ומתגלה ומתגדל מתקופה לתקופה, משנה לשנה, מיום ליום. יום ליום, ביום להדרה. צריך לפקוח עיניים ולראות, לפתוח אוזניים ולשמוע את כל השם בכוח, כל השם בהדר, שמופיע בימים אלה, בשנותינו ובדורותינו. לא לפספס את זה. שש, ב-A ב-R, היום הזה כגרים, בין A ב-R לבין כ"ח אייר, יום שחרור ירושלים, קודם כל ישראל, אנו מתעלים בדרגה מיום ליום. תדעו מה הימים האלה. זה לא סתם, הופיע אור השם הגדול, המיוחד. בכ"ח אייר זכינו להשלמת העובדה שהחלה ב-A ב-R. ו-A ב-R נתעלה, נתגדל ונתקדש, זה כ"ח אייר, כן? כי שוב, כי רואים, ב-A ב-R אתה אומר, רדיה, ראיתי הכל חול, לא יודע מה זה, בסדר, אני מודה. אבל כשהגיע שחרור ירושלים, כן, בכ"ח אייר, התגלה ש-A ב-R הוא קודש, יותר התברר ש-A ב-R הוא קודש. לפני זה, לא שהיינו מסופקים, אבל בכל זאת, הקדוש ברוך הוא נתן לנו, אתם יודעים מה, תירגעו, הנה, תראו את הקודש של התהליך. עוד פעם הפסוק הזה, נחית מקור 6:4, נחית בחסדך המזוגלת, ריבונו של עולם נחה אותנו בחסדו, מהצהרת בלפור עד להקמת המדינה, בחסדו, הלך היישוב ונבנה, הלך ונתעצם, ותוך כך הגענו לעם זוגלת, עוזר ישראל בגבורה, הפיח אומץ ומסירות נפש בקרב ראשי הציבור להחליט כמה מדינת ישראל, ובקרב לוחמי ישראל שמסרו נפשם וקדושיהם וארצו להתגבר על הקמים עליהם, גבורה זו אישור שתוכל הניסים והנפלאות. במלחמת ששת הימים, שורה 9, מסביב הסיבות הביאו אותנו למדרגה עליונה יותר. נעלת בו זכה נווה קודשך. ובמונו של עולם נהיה אותנו בעוז גדול לתעצומו, נתוכל לנו לנווה קודשך, הר הבית ומקום המקדש. אפשר לראות את זה ככה בהסבר, רגע, להשלים את העניין הזה, בתשע, שיחה של הרב אמיר שטרנברג, מישיבת הר המור, מראשי ישיבת הר המור, הוא מסביר ככה את הדברים של הרב ציודה האלה, מקור 9, בשירת הים נאמר, נחית בחסדך המזוגלת, נעלת בו זכה לנווה קודשך. רבנו הרב ציודה, זה מפורסם, אז, בשם הרב ציודה, אז כולם מזכירים את זה, מבאר שתחילת הפסוק, נחית בחסדך המזוגלת, עדיין לא מתברר מה הכיוון. כלומר, רואים את זה בפסוק, נחית בחסדך המזוגלת. מה זה אומר? לא ברור. לא מתברר מה הכיוון של ההנחיה האלוקית הזאת. רק בהמשך, בשלב מתקדם יותר, מתברר שנעלת באוזך נווה קודשך. מתברר שאין זה בחינת גאולה ממצרים בלבד, אלא יציאה ממצרים אל ירושלים. משמעות הניהול של נווה קודשך, אם השכני אחריך נרוצה. הביאני המלך הדרב, כבר לפני ולפנים. מה עם חדרה המלך? ההר הטוב הזה והלבנון, ירושלים והמקדש. ברור זה הוא קומה הנוספת שנבנית בתהליכי הגאולה. ככל שנתבונן ונבין את הקומה הזאת, כך תתברר לנו משמעות של כל התהליך הגאולה מתחילתו. הקדוש ברוך הוא פורס את הגאולה ומופיע אותה בשלבים, ואנחנו צריכים להקשיב לשלבים האלה ולפתח אליהם. בכל שלב ושלב כמו מקרבנו אליו, מרומם על מדרגת חיינו, ומתוך כך אנו משתייכים יותר ויותר אל תחושת החיים הזאת. כן, יש פה בירוק. אני אומר, אנשים פשוט לא יודעים, יום העצמאות, יום ירושלים, חגגים, וזה עושים. זה קודש, זה בירור תורני שצריך לדעת אותו. לא מבינים, חושבים פשוט איזה חג, כמו שמדינה חוגגת, איזה שחרור, איזה ניצחון. לא. זה עומק הקודש של כל מי מצרים שאמרו, נווה קודשך, אנחנו עכשיו בתהליך הסופי של התהליך הזה, כן? הגענו פעם אחת לירושלים, הגענו פעם שנייה לירושלים, וגלינו. אנחנו עכשיו נמצאים בגאולה שלישית ואחרונה. זה לא דבר הוא, זה לא מה זה צריך לזכות, לשמוח שהוא בתהליך הזה. אז איך אפשר לא לרוץ לירושלים, לכותל, ביום הזה, להודות להשם? גם תמיד בכלל, לא יודע, כותל... כרגע אנחנו בכותל, פה מותעת כאן מותרנו להגיע. זה משהו מיוחד, תכף נראה מה זה הכותל, קצת ניגע בכותל. יש פה תיאורים שאהב ציודה מתאר את היום הזה, כן? גם כן, כמו שסיפרתי לכם, על, על, על ששת הימים. מקור שבע, תראו את בשיחות שאהב ציודה, יש הרבה שיחות יפות על ה... הזכרנו אותו יום רביעי, אמרתי לכם, זה היה באותו שבוע, כפחית ירה ביום רביעי. בבוקר, בשבועות, לא יודע, 10-11, הר הבית בידינו. היה שמיעו ברמקולים, היינו ילדים קטנים במקלט. אי אפשר לשכוח את אותו יום רביעי. בא אליי שליח בשם הרב הראשי. עכשיו, הרב גורן היה הרב הראשי לצהל. והוא החליט שהוא הולך, הוא דיבר עם איזה מפקד, שהבטיח לו, שהודיע לו, אם הולכים לשחרר את הכותל, שיקרא לו. לא זוכר בדיוק על זה, בקיצור הוא בא, ואז הוא מתחיל ללכת עם הלוחמים. אומרים לו, היי, כבוד הרב, מה זה פה? זה סכנה, מלחמה, אסור לך להיות פה. והיה שם איזה, לא יודע, קצין, סגן אלוף, אלוף משנה, ארגון היה אלוף. אומר לו, כאן אני בא לדרגות הגבוהות, אני מחליט מי בא, מי לא בא. נכנס לג'יפ, נסע איתם. היה משהו, נוסע, והוא בראש הלוחמים הולך, תכף רב שידם תאר, עם שני כלי נשק, שופר וספר תורה. זה היה משהו מדהים, תראו, הלוחמים שהיו שם, זה נתן להם, פשוט הם הבינו שהם הולכים להילחם בשם השם. אז הוא, כן, אז הוא, וגם עוד, היה שם איזה חייל שאמר, אני רוצה, אומרים שהוא הניף את הדגל, אז המפקד אמר לו על הכותל, אמר לו, מה אתה רוצה פרס? הוא אומר, אני רוצה שהביאו את הרב שלי לכאן. אז הלכו, שלחו ג'יפ, והביאו את הרב ציודה והרב הנוזיר. שמו אותם על הג'יפ, רואים פתאום בירושלים, יש תמונות. ג'יפ צבאי נוסע, שני רבנים ככה עם כפוטות וזה, הרב ציודה והנזיר נוסעים לכותל. יכול להיות, כן, הוא אמר שאז הוא היה מוכן לצאת. טוב. מסרו בשם הרב גורן, שורה 4, מקור 7, שרוצה שידע שמתקרבים. עכשיו היו ברוקפלר, אחר כך הולכים לכותל, ושהתכונן לנסוע לשם. כאשר הגיע הנהג, שאלתי אותו, איך נכנסתם? אמר לי, כל השערים פתוחים. הוא הביא אותי בג'יפ של הסבא, של הצבא. נסענו, שאלתי אותו, לאן תביא אותי? פתאום הוא אומר לי, אנחנו בהר הבית, נבהלתי. טוב, הכניס אותי דרך המעבר, לא היה ברירה, כאילו לעבור שם דרך הר הבית, אי אפשר להיכנס, זהו. אחרי אני שומע, מישהו צועק עליה, הרב צבי יהודה, זה היה חנן פורת, זה צהל, כן, היה. הוא היה ממשחררים את הכותל. היו עוד תלמידי חכמים וכו'. אחר כך הוא אומר, שורה 12, מחנה גדול של צבא, תלמידי חכמים, הגענו לכותל, רקדנו, שמחנו, התרגשנו, התחבקנו, התנשקנו עם החיילים. הוא אומר, אין צריך לספר על הגאונות, הצדקות והקדושה של מרן הרב הראשי שליטה, הרב גורן, שהלך בגבורה בראש הצבא, בראש הקופים, שני כלי נשק. אתם יודעים מה היו שני נשק שלו? ספר תורה קטן ושופר קטן. אחר כך הוא אומר לי, גמרנו את הביקור הזה, אני הולך לחברון. נבהלתי, מה? כן, הגיע לחברון, הוא היה הראשון שהגיע לחברון. לא היה שם קרב בכלל, כבשו את זה בירייה אחת. פרצו את המנעול של מערת המכפלה. זה היה ירייה אחת, כל חברון. הם באו, עגול דגלים לבנים, נכנעו. אבל זה לא היה קרב כבר. עוד הוא מתאר כאן ב8 את כל התיאור הזה. הנה, אולי שם בסוף 8, שורה 24, תלמיד שהוא רב צבאי ניגש אליי ואמר שקיבל רשות מהפיקוד לערוך כאן תפילת מנחה בציבור. התפילה הראשונה בכותל אחרי 19 שנות ניתוק. זו הייתה תפילה שכולה דבקות, העיניים התמלאו דמעות. החיילים השתתחו בכל גופם על רצפת הרחבה, אחרים הכניסו צבאי מן האבנים, אמרו מזמור תהילים, שיר המעלות בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. ומאנו שלבים פה, ועם הסיפור ועם התוכן של הדברים. עכשיו, זה עוד עריכות דברים, צריך, בואו נראה. משהו פלא, יש כאן, שוב, אני רוצה שנראה איך שכל הדבר הזה, זה תוכנית, אתם אומרים, זה תוכנית מראשית הבריאה, לא יודע. מאז, חודש אייר, חזל מדברים על חודש אייר, אנחנו בחודש אייר, שתי האירועים האלה, שני האירועים האלה קרו בחודש אייר. ולא דבר. אז הגמרא מסכת שבת אומרת שיש, יש, זה שיעור לשבועות. מתי ניתנה תורה? להרבה דעות, אולי לרוב הדעות, תורה ניתנה בזיין בסיוון. אנחנו חוגגים וב סיוון. אז למנדה אמר שאומר וב, הוא אומר באותה שנה, חודש יער היה מעובר, היה למד. כן, היום אין לנו למד, אין בלוח למד יער. אז לפי זה יוצא שזה היה בזיין. דנים בזה הרבה בספרים וזה, איך, כאילו ברור שהיה זיין ואנחנו חוגים וב. אבל מסבירים את זה, שהקדושה חלה גם בוו, זה לא, זה, כי זה היה, השבוע ראיתי בפרי צדיק, שכיוון שהקדוש ברוך הוא רצה לתת בוו, משה הוסיף יום מדעתו, אז נהיה זין. אבל כיוון שזה היה ראשית המחשבה של הקדוש ברוך הוא, אז חלה קדושה בוו, אנחנו חוגים את וו. אין בעיה בזה. אז הגמרא אומרת, אותו חודש היה מעובר, היו כאילו היה למד, למד דייר היה, לפי, כשניתנה התורה. הרב מסביר למה צריך בחודש יער שיהיה למד, למה צריך להיות חודש מלא. ואז הרב אומר כאן, נראה כמה שורות מזה, שתכונה של חודש יער היא מיוחדת, שיש בה שתי תכונות. כיוון שחודש יער הוא מגשר בין פסח לשבועות, כן? אז יש בו שתי תכונות, תכונות של פסח ותכונות של שבועות. שזה פסח, זה הצד יותר העצמאות, המדינית, כן? כאילו החול, אבל... ושבועות זה הקודש. אז כאילו, כבר מתחילת היצירה, כשקדוש ברוך הוא ברא ויציאת מצרים, היה חודש אייר מיוחד, שממצא מפגיש בין פסח לשבועות. זה כאילו יום העצמאות ויום ירושלים, אתם מבינים? במקבילה. אז לא סתם, פתאום, אדם, חיים, מסתכל בלוח, הוא לא יודע, חודש אייר, הוא לא קורא שיש, תגיד, מה, אתה מבין איך זה יצא בדיוק בחודש אייר? כי זה בדיוק החודש שמתאים להופעות האלה. זה חלק ממתן תורה, אם אדם מתעלם מהימים האלה, באמת, אולי זה ביטוי חריף, קבלת התורה שלו היא חסרה. כי קבלת תורה, למה אתה מקבל? תורה היא גאולית, תורה היא באה להביא ברכה לך, לעם ולעולם. אתה לא רואה את כל התופעות האלה ב-70 שנה האחרונות כאן. וזה לא חלק מההכנה שלך למתן תורה. בואו תראו, אני קורא כאן ב-10 כמה מילים של הרב, ונראה הסבר של הרב טאו על זה, כמה זמן. אז אומר, הרבנן אומרים, יער של אותו שנה היה מעובר. אומר הרב ככה, הזמן יש לו תכונה עצמית ותכונה אמצעית. כלומר, זמן יש לו תכונה עצמית ותכונה שהוא היה רק אמצעי למשהו. תכונה עצמית מתח אותם ההופעות והרווחים האדונים והנוגעים של הזמן הוא בעצמו, ואמצעי, ומצד אותו התוכן שהזמן מכשיר ומכין למדרגה יותר עליונה, כלומר, הזמן רק כאילו מעביר אותך אמצעי למשהו יותר גדול, למשהו יותר... בחודשים, הרב אומר, שורה 7, מתואר הדבר בתיאור החודש המלא והחסר. המלאות מורה על הרחבת הזמן, מצד תוכנו עצמי, שמצידו אין לדחוק ולצמצם את דרכו, הוא צריך להיות מלא, רחב, ראוי להימדד בתפיפה, במידה שוחקת, כאילו... גודל מלא, והחסר מורה רק על תכונה אמצעית. עכשיו הרב מגיע פה לעניין, שורה 13 מקור 10. אותו החודש הממצע, כן, אייר, בין הופעת יציאת מצרים להופעת מתן תורה, מצד יחוסו אל הגודל שבאלה המעמדים, יש לו תואר שביל ממצע ומעביר, שהוא תוכל של הכנה אמצעית שבזמן, לכן זה, אז הייתי אומר שהוא חסר, אבל יש עוד אופן, באמצעית שהוא מטרה לעצמה. כלומר, לא רק מעבר פשוט, כי עם כוח מורכב, תקשיבו טוב מה הרב כותב, איך אומרים, כמעט 100 שנה לפני חודשי יער שלנו, הרב אומר, חודש יער הוא כוח מורכב שמכשיר לקלוט שני אורות. זה כמעט נבואה מה שהרב כתב כאן. כן? הרב ידע שחודש יער הוא מיוחד לקלוט שני אורות והופעות גדולות שמפני גודלם ובקיאותם מוכרחים להיות מופסקים זה מזה, הפסק זמני, כן? ואז אנחנו יכולים להבין למה יש לנו יום עצמאות, ורק אחר כך יום ירושלים. אי אפשר היה להיות את יום ירושלים ביחד. אתם שומעים את זה? הרב כתב את זה, בכלל הוא לא היה פה איתנו, אבל הוא ראה את זה. וזה הזמן שיש בו משום הכשר מורכב, שקונה עצמיות מורכבה משתי התמציות, יש לו כבר מטרה עצמית. הוא עניין בפני עצמו, זה חודש אייר. ולא סתם אם כן לפי זה, הקדוש ברוך הוא מביא גאולות כאלה בחודש הזה, הוא מיוחד לזה, בגלל שהוא בין פסח ושבועות, בגלל שפסח זה הצד העצמאות המדינית שלנו, עצמאות חירותית של עם, ושבועות זה המתן תורה, זה הקודש, זה ירושלים. זה גם ככה מקביל, שביעי של פסח, שזה גמר יציאת מצרים, זה מקרים את האדבש, מקרים את סדר האדבש. כן? אז שביעי של פסח, זין, מה מקביל באדבש? עין, עצמאות. זה, 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 זה יציאת מצרים, כן? זה, זה, לא ראיתי מישהו שהביא, אבל אני, כן? בית שין, בית שבועות, כן? זה גם בית שין, שחרור ירושלים. באותו יום בשבוע שיוצא שבועות, יוצא גם יום שחרור ירושלים. בסדר הדורות, 50 שנה, זה ככה, זה לא משתנה הלוח. שין שבועות, שין שחרור ירושלים, זה מקביל לקודש. בסדר? הבנתם את זה? תקלו בלוח. לא, היום יום ראשון, אתמול יום ראשון, נכון? יום ראשון הבא, כ"ח אייר, יום ראשון אחרי זה שבועות. שין מקביל שבועות ושחרור ירושלים. זה הקודש. אומר הרב טאו, מסביר את זה עוד קצת, בואו נראה כאן את ההבנה של דברי הרב האלה. כי הוא מסביר למה אנחנו רואים תופעות של התקדמות, ואז פתאום יש איזה כאילו נסיגה, איזה מין נרדם פתאום התהליך. אז הוא מסביר כאן שבאמת מה שנראה לנו נרדם, גם אם אנחנו עכשיו נמצאים, אתה אומרים, שמה, קמים פה השמאל וזה, נלחמים, ארץ ישראל, זה לא, לא, ארץ ישראל לא נבנית. כאילו נראה לנו איזה פתאום איזה עצירה, איזה משהו, כן? אבל כמו שהסברנו כאן שיש תהליכים, הקדוש ברוך הוא מוביל אותנו בנעלת בעוזך, נחית בחסדך, נעלת בעוזך, יש תהליכים. אז גם פה עכשיו זה תהליך של בירור לקראת הופעה יותר גדולה, יותר מלאה. כאן הרב טאו מסביר את זה, ב-11. אנו מוצאים דברי חז"ל שלאחר התעוררות הגאולה, הנה, זה דברי חז"ל אמרו את זה, כן? ישנו שלב של שקיעה בתרדמה, ואחריו התעוררות ברמה גבוהה יותר. כך אמרו בחז"ל בשיר השירים, כן? חז"ל אמרו את זה שככה גאולה תיראה, שיש התעוררות ויש נרדמים גם. אז אל תיבהל מהתהליך שלפעמים אתה רואה שיושנים. יושנים זה גם אדם שיושן הוא חי, כן? הוא יושן, אבל הוא חי, מה הוא? מאיפה לומדים את זה? הפסוק דומה דומה לצבי. מה זה צבי? צבי רץ על הערים, כן? רואים אותו? נגיד צבי מתקרב אליך בערים רחוקים. אתה רואה אותו? רץ על ההר, פתאום הוא יורד, נעלם. נעלם הצבי. אדם אומר, וואי, נעלם, אדם. אחרי את מה מתעורר אותו בהר, יותר קרוב. רגע, איפה היית קודם? ישנת? לא, התקדמתי כל הזמן. חשבת שאני ישן? אומר הצבי. כל הזמן אני מתקדם אליך. חז"ל אומרים, זה הקדוש ברוך הוא דודי, דומה לצבי על ערי בטר, שהוא מתקדם ונעלם, נכסה ונגלה, נכסה ונגלה. זה ככה גאולה מופיעה, אל תיבהל. מהחושך שפתאום מכסה ארץ לפעמים. אתם רואים את זה? מקור 11, שורה 5, שהגואל דומה לצבי הרץ בערים. נגלה ונכסה וחוזר ונגלה. בתחילה הוא גלוי לעינינו, פתאום הוא נעלם. כיוון שהוא בעמק, במקום שאנחנו יכולים לראות אותו. אבל באמת הוא ממשיך במרוצתו עד שהוא מופיע על פסגה גבוהה יותר. וחוזר חלילה, לאחר שנגלה שוב הוא נעלם. עד ששוב הוא מופיע על פסגה גבוהה יותר. ישו אומר דברים שאהבתי קונצ'ינסקי בלוח ארץ ישראל, והוא כותב ככה. מה זה התעוררות? ככה הוא כותב. אדם כי יקיץ משנתו, בתחילת ישובו, בתחילת ישוב בעבריו להרגיש אך מעט. אדם מתעורר, הוא לא מתעורר בת אחת. לוקח לו זמן. מתעורר, איך מתעוררים? פותח את עיניו, בעוד שעה קלה יתנונע עוד קצת, העיניים יפתחו שוב, מסתכל יותר. שורה 20, זו התעוררות של אדם ישן משנתו. וזוהי גם התעוררות דלתתא לתחילת היישוב הקודש, הקדוש. וזה כתב הרב צ'יקוצ'ינסקי. זמן ארוך היינו ישנים שנתנו, ואחרי עבור תקופה ארוכה התחלנו להתעורר, ושוב נרדמנו ותוארנו חליפות. וכל פעם הקיצה יותר חזקה, עד כי איננו עומדים, אתה בתקופה פתיחת עיניים רחבה. מסביע הרב טאו, שורה 26, לאחר התעוררות של ציון, מגיעה תקופה של תרדמה, של פוסט-ציונות, כן? אין, בעטים בכל. ואחריה באה התעוררות מדרגה עינה של ירושלים, שהיא בעצם השלב של בירור המגמה. בסדר? עוד פעם אני מסביר לכם מה זה ירושלים, מה זה יום ירושלים. זה זריקת הנשמה בתוך הגולם, קריאת שם. 12. אם בשלב הראשון פעלה האומה באופן טבעי וספונטני בלבד, ולדע להסביר מה מקור ההתעוררות, כעת מתוודעת האומה לעצמה ומבינה מאיכן נובעת ההתעוררות הראשונה שלה. אומנם ודאי שלב זה גם אינו הסוף התהליך, 40 שלבים נוספים. ירושלים, אם כן, אינה רק מקום, אלא גם זמן, תקופה, שלב במהלך הגאולה, שבו מתעורר הערך של ירושלים. במהלך הקימה של היקיצה המגולה, ובנוסף, הוא גם מדרגה העליונה של האומה, כמו שכתוב משחיים, שכנסת ישראל נקראת ירושלים, נמצאת במדרגת ירושלים, מופיעה בשלושה ממדים של התגלות, עולם, שנה, נפש וכו'. שורה 16. מתוך ידיעה זו אנו מקבלים את הכוח לעמוד בכל הסתירות והאיסורים. היחס התדרי שלנו נעשה יחס של אמונה, ציפיית ישועה וברכה ושמחה לתהליך. לא נבלים. יש כאן נבלים. יום ירושלים, פתאום רואים קצת נסיגה. לא אומר הלל, הפסיק לחוק את יום עצמאות. מה אתה... דרך שאדם רואה את הצבי שם, הוא אומר, טוב, אין הצבי, הלך, הוא הולך הביתה. הצבי מתקרב אליך, ואתה סוגר את הכל והולך. לאן אתה הולך? תכף תראו אותו יותר ברור. אם הולידה בנו שמחה והשתתפות בכל הטוב והחיוב הקיימים, כמובן, שורה 21, אנו צריכים להיאבק בחול שלא יפרוז את גבוליו, ובשאר תופעות השליליות שעדיין קיימות, משום שהקודש... לא אמרנו שזה הכל כבר שלם. כי הקודש תרם הגיע לשלמותו, ומגמתה של ירושלים, השקועה בקודש העליון עדיין לא יצא אל הפועל בכל ערכה, אלא שאין אנו רוצים שהמאבק בחול יערוס ויחריב אותו לגמרי. לכן אנו מנסים בכל יכולתנו, תוך שמירה על החול, לכוונו, או להוסיף על גביו קודש ויראת שמיים. זה המטרה. אם אנחנו יודעים את זה, ככה אנחנו פועלים, ככה אנחנו מודים להשם על כל שלב ושלב, ומתקדמים כמה כמה, בעזרת השם, עד בניין בית המקדש, עלה הר הבית במהרה בימינו.